ילדי ההפקר, כתבתה של נועה לימוני. הקריינית יפעת ניב ברק. מתוך הארץ, מתאריך 24 בדצמבר 2021. 25 דקות. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. אם יש הקלטה אחת שתישאר חרוטה בליבה של הדס חכימי עד יומה האחרון, אלה 7.5 השעות מהמשפחתון בכפר יונה. כמעט לכל אורכן, לפי חכימי, מוחזקים שני תינוקות לבד בחדר סגור. במשך 4.5 שעות רצופות מתוכן נשמע בכי נורא, שלא מקבל כל מענה. פנתה אליי אימא לתינוק בן 5 חודשים, מספרת חכימי, וסיפרה שהבן שלה נמצא במשפחתון עם עוד 4 תינוקות. היא אמרה שהוא חוזר משם עם סימנים מתחת לעיניים, כאילו בכה הרבה, ותפרחת חיתולים חמורה מאוד. חכימי ציידה את האם במכשיר הקלטה והנחתה אותה כיצד לפעול. למחרת בערב ההקלטה כבר הייתה בידיהן. אך בניגוד לאין ספור פעמים קודמות שעשתה זאת, ההזנה הייתה כל כך קשה עבורה שהיא נפרסה על פני יומיים. כבר 3 שנים שחכימי, המוכרת להורים רבים בכינוי שומרת הטף, פועלת ללא לאות כדי לידע ההורים על גננות ומטפלות מתעללות במשפחתונים, פעוטונים וגני ילדים. היא מספקת להורים מכשירי הקלטה, מנחה אותם כיצד להשתמש בהם ואחר כך מאזינה לתוכן המוקלט. אם השם אינו תקין בעיניה ובעיני ההורים, היא דואגת שההורים של הילדים האחרים ידעו על כך, ממליצה להם להגיש תלונה במשטרה ופונה לתקשורת. ביום שהתבצעה ההקלטה, מספרת חכימי, הגיעו לפעוטון רק 2 תינוקות. התינוק שנשא את מכשיר ההקלטה ופעוט בן 2. 3 האחרים היו חולים. בתחילת ההקלטה שומעים את המטפלת מקבלת את 2 הילדים בקול מתקתק ובמופע שלם של חום ואהבה. היא אומרת, כ-20 דקות אחרי שההורים הולכים לפי טענות ההורים וחכימי, ובהתאם למה ששמעו לדבריהם בהקלטה, היא מכניסה אותם לממד שבו הם ישנים צהריים. את שומעת את הדלת נסגרת, ושם זה נגמר. לדברי חכימי, מאותו רגע ולאורך כל אותן שעות ארוכות, לא שומעים את הדלת נפתחת שוב עד לסוף היום. שומעים בכי ממושך, ואז שקט, מתארת חכימי, המשערת שהתינוקות נרדמו מרוב בכי. בהמשך הילדים מתעוררים שוב, ואז במשך 4.5 שעות נשמעות צרחות שמרעידות את הקירות, היא אומרת. זה בכי של רעב, תסכול ופחד. אני לא יודעת אם בכלל דלק אור בחדר. אני מנסה לדמיין את בן 2 עומד במיטה לבד 7 שעות. בשלב מסוים שומעים אותו אומר בקול מתחנן, מים, מים, בקבוק. אבל הוא לא מקבל מים ולא בקבוק. אין יוצא ואין בא מהממד. רק 0.5 שעה לפני שעת האיסוף של הילדים, המטפלת פותחת סוף סוף את הדלת. היא אומרת, מה קרה? מה אתם בוכים כאילו מישהו נפטר? מספרת חכימי. אחרי שהזינה להקלטה, חכימי לא הפסיקה לבכות במשך 2 חודשים. הייתי עושה משהו, נזכרת פתאום ברגע השיא של הבכי שלהם, ומתחילה לבכות. אני חושבת שהייתי ממש בפוסט טראומה. מאז שהתחלתי את הפעילות שלי, שמעתי המון צרחות, כללות ואפילו מכות, אבל הסיפור הזה ילך איתי לקבר, היא אומרת. לדבריה, כששוחחה עם אנשי תקשורת שונים על ההקלטה, אף אחד לא רצה לפרסם אותה. אמרו לי, אין פה כללות, אין מה לשדר. אז העליתי פוסט שבו תיארתי את תוכן ההקלטה, שהגיע ל-4,000 שיתופים תוך יום. אחרי שזה הפך להיות ויראלי, התקשורת היא זו שפנתה אליי. הפרסום עורר הרבה מודעות והמון הורים פנו אליי בעקבותיו, מספרת חכימי. בזכות האם הערנית וחכימי, הפעוטון בכפר יונה אינו פעיל בימים אלה, אבל הוא לא נסגר בצו המשטרה. אף שההקלטה התבצעה בחודש יוני, התיק עדיין מחכה לטיפול בפרקליטות. ממשטרת ישראל נמסר בתגובה. עם קבלת התלונה, המשטרה פתחה בחקירה שבמסגרתה בוצעו כלל הפעולות. מהפרקליטות נמסר בתגובה, התיק הועבר לפרקליטות, אבל הוחזר למשטרה באופן מיידי להשלמות חקירה, משום שהיו חסרים מסמכים אקוטיים. חכימי, בת 38 מהוד השרון, היא מדריכת כושר במקצועה. עד שנחשפה לפרשת הגננת המתעללת כרמל מעודה ב-2019, אירוע שטלטל את עולמה והניע אותה אל מפעל חייה הנוכחי, לא היה לה כל קשר לעולם החינוך לגיל הרך. בנה היחיד, אורי, בן ה-14.5, שאותו היא מגדלת לבד, מעולם לא נפגע על ידי גננת או מטפלת. כשהיה בן שנה, אורי הובחן עם תסמונת אנגלמן, תסמונת גנטית הגורמת ליקויים התפתחותיים ומוגבלות שכלית. הוא מתקשה בהליכה ונעזר בכיסא גלגלים חלק מהזמן. הוא לא מדבר בכלל, מספרת חכימי, וקולה נסדק לראשונה לאורך השיחות הקשות והעצובות שאנחנו מנהלות. אני חיה את זה מדי יום, אבל פתאום כשאני מדברת עליו בקול רם, זה נעשה מוחשי. ואלה כאילו חיים של מישהו אחר שאני מתארת, לא החיים שלי, היא מסבירה. האם יש קשר בין ההורות שלה לילד עם צרכים מיוחדים לבין הירתמותה להצלת ילדים מפגיעות בגנים? חכימי דווקא לא חושבת כך. זה יותר עמוק מזה. זה לא קשור לילד שלי, היא אומרת ומסבירה שמסירות הנפש שלה נובעת מתיקון חוויה אישית. מעבר לכך היא מעדיפה לא לפרט. חכימי התחילה בקטן. תגובות בפייסבוק להורים לילדים שנפגעו ממעודה, נוכחות בהפגנות ובמחאות, וגם פוסטים משלה, אמוציונליים מאוד, שדרכם הגיע לעוד הורים שהוציאו ילדים מגנים מתעללים. הייתי פונה אליהם בפרטי ושואלת על הגן, היא מספרת. אם אמרו לי את שם הגן, הייתי הולכת לשם ומציעה את עצמי כסייעת. נכנסת לגנים כסוכנת סמויה? כן, יש לי מוח קרימינלי. קניתי מצלמה נסתרת ונכנסתי. אני מנסה להבין איך דבר כזה עלה בדעתך. את הרי לא חוקרת פרטית. איך ידעת למשל איפה קונים מצלמה נסתרת? פשוט חיפשתי בגוגל, התעניינתי. ההתנסות הראשונה של חכימי כסייעת הייתה בגן פרטי בפתח תקווה, לגילי לידה עד 3. ראיתי גננות שמתיחות ילדים בכיסא, מאכילות בצורה אלימה ולא נעימה. ראיתי שצועקים על הילדים שמדברים אליהם לא יפה. הגעתי הביתה והרגשתי נורא. אחרי שבוע פניתי למשטרה עם הצילומים, אבל המראות הקשים האלה לא נחשבו פליליים. בסופו של דבר הגן נסגר, כי הורים לא נרשמו. הגן הבא שאליו נכנסה היה באריאל, היא מספרת. החזקתי מעמד יום אחד בלבד. המטפלת מחליפה טיטולים על שולחן האוכל. היו שם 20 ילדים על מטפלת אחת, שזו בעצם אני, כי המטפלת השנייה לא עשתה כלום מלבד להורות לי להחליף חיתולים. תינוקות בילו יום שלם בלול, חלקם בוכים בעגלה, ללא מענה. חכימי הבינה שהכניסה לגנים על ידי התחזות לסייעת היא דרך קשה מדי, שלא כל כך מביאה לתוצאות. ואז נולד המיזם של ההקלטות, היא אומרת. לדבריה, הרעיון התגלגל כמו כדור שלג. משניים-שלושה הורים שפנו אליי הגיעו עוד 10 ועוד 20. הכינוי שומרת הטף הוטבע אחרי שחשפה גננת מתעללת בגן בקריית מוצקין והגננת פוטרה. האם שהקליטה את הגננת בעזרתה של חכימי הציעה את הכינוי, וחכימי אימצה אותו ופתחה תחתיו דף פייסבוק. אין יום שאני לא מקבלת בו עשרות הודעות, היא אומרת, ומספרת שמכשירי ההקלטה שלה מפוזרים בכל רחבי הארץ. אני מנהלת קלסר אב קרס כדי לתווך בין אנשים שיעבירו זה לזה את המכשירים. יש לך הערכה מבין כל 10 גנים שנכנס אליהם מכשיר הקלטה, כמה מהם יוצאים לא תקינים בעינייך? מבין 10 גנים שבודקים, 8 יוצאים לא תקינים. אבל לא כולם באותה דרגת חומרה. זה יכול להיות דיבור משפיל ומגעיל, יכולה להיות הזנחה ויכולה להיות אלימות פיזית. לא תקין בעיניי זה להשפיל ילד, להעמיד בצד ילד שירביץ ולהגיד לילד שירביצו לו ללכת להחזיר, למשל. כשאת מאזינה להקלטה ומצטמררת, כשאת מאזינה וברור לך שאלה לא אנשים שצריכים לעסוק בחינוך, זה לא תקין. ואומנם לפי נתוני מכון המחקר טאוב, לרוב המכריע של הצוותים המטפלים במעונות היום לגילי לידה עד 3, אין שום הכשרה לטיפול בילדים. לכך יש להוסיף את צפיפות היתר ואת העובדה שאין סינון של העוסקים בתחום. חכימי מדגישה כי הגנים שאליהם נכנס מכשיר ההקלטה, הם לא רק הגנים שעוררו ספקות של הורים. במקרים רבים לא ההורים יוזמים את הכנסת המכשיר, אלא הסייעות. הרבה מאוד פעמים ההורים לא חושדים בכלום. הרבה פעמים הם המומים כשמתגלה שהגננת מתעללת. גם אצל כרמל מעודה אף אחד לא חשד, כולם חשבו שהיא נפלאה. זאת הייתה הסייעת שהובילה לכך. ההורים מספרים שהילדים היו מגיעים בשמחה לגן, מנשקים ומחבקים אותה. לדברי חכימי, המצב אינו טוב יותר בגנים המפוקחים. המשמעות של פיקוח היא שאחת לשלושה חודשים, במקרה הטוב, מגיעה מפקחת לגן לראות איך הוא מתנהל. אבל הביקור שלה מתואם מראש. הגננות יודעות באיזה יום ובאיזו שעה תגיע המפקחת. אז מה היא תראה? שצועקים ומכים את הילדים? כשנכנסתי לגנים כסייעת ראיתי איך זה עובד. עושים הצגה בשביל המפקחת. אני מצפה שיעשו פיקוח בהפתעה, שיעמדו מחוץ לגנים ויאזינו. איך מדברים לילדים, מה הגישה לילדים, לא להודיע מראש מתי את מגיעה. זה לא פיקוח, היא אומרת. למעשה, לפי ההתרשמות שלה, בגני עירייה המצב גרוע יותר. זה לא תמיד 8 מתוך 10, אלא יכול להיות גם יותר, שיוצאים לא תקינים, חכים עם הצירה. רובם המוחלט של גני העירייה ששמעתי הקלטות שלהם מתנהלים כמו צבא. לא תאמיני שמדברים ככה לילדים בני 3. החודש היו לי בערך 10 גני עירייה, ובכולם, אחרי שפנינו למשרד החינוך, פיתרו את הגננות. אבל למה מעסיקים אותן מלכתחילה? חכימי מספרת שבהקלטות הרבות של גני העירייה שהיא מאזינה להן, נשמעות כל הזמן צעקות. הגן מתנהל רק בצרחות, היא אומרת ומדגימה. תקום, תשב שם, זוז לשם, למה ככה? כל היום צרחות ואיומים. הילדים מסורסים. אני כבר לא מדברת על חום ואהבה. אתמול ישבתי כל הלילה והקשבתי להקלטה כזאת מגן עירייה. שומעים את הגננת אומרת לילד, אתה אוכל לבד היום, שמעת? בצרחות. הוא יושב לבד לאכול, ואז היא חוזרת וצועקת עליו. קום, תביא את הצלחת שלך, שב פה איתם בשביל התמונה. יופי, סתכלו עליי כולם, צ'יז. עכשיו קום, תחזור לשם, אתה אוכל שם. היא הושיבה אותו עם כולם רק בשביל לצלם ולשלוח להורים. את מבינה? וככה היא רודה ומתאמרת בילדים כל הזמן. זה לא פליטת פה, לא רגע של אובדן השתונות. זה נמשך ככה לאורך כל היום. אתמול, מספרת חכימי, אמא של הילד נפגשה עם המפקחות. היא פחדה להשמיע להן את ההקלטות בהתחלה ורק סיפרה על היחס של הגננת לילדים. הן הגנו עליה ואמרו שהיא פשוט אסרטיבית. אז היא השמיעה להן את ההקלטות וכולן העדימו. הבוקר בישרו לה שהגננת פוטרה. לבקשתי, חכימי משמיעה לי מקבץ מייצג של הקלטות מגני עירייה. ההזנה להן שברה את ליבי. אין שום רגע שבו הגננות מדברות אל הילדים בטון רגיל. הן רק צועקות, מנבלות את הפה ומדברות באופן משפיל ומבזה. והילדים שותקים, מייבבים או בוכים. אבל בינתיים, אלה לא הגננות הפוגעות, אלא דווקא חכימי שמרחפים מעליה איומים בתביעות. שתי גננות תובעות אותה בתביעות לשון הרע, בסכום כולל של 800,000 שקלים. כדי לגייס כסף להגנה המשפטית שלה, פתחה חכימי בפרויקט מימון המונים. זו תמיכה בפרויקט חברתי, במאבק ציבורי, היא מדגישה. זה לא בשבילי. לא סיבכתי או סיכנתי את עצמי בגלל שהילד האישי שלי נפגע. עשיתי את זה למען הילדים שבגנים האלה. יתר על כן, היא מאמינה, אם הגננות יפסידו בתביעות כפי שהיא בטוחה שיקרה, הדבר ירתיע גננות מלתבוע סייעות, הורים ופעילים אחרים שחושפים פגיעות בגני ילדים. לפי חכימי המיוצגת על ידי עורך הדין קרמל פומרנץ, התביעה הראשונה נוגעת להקלטה שבה נשמעת מטפלת במשפחתון בירושלים, אומרת לילד בן 2, אני לא סובלת אותך, חתיכת פרא אדם, צריך עצבים של ברזל כדי לסבול אותך. ודברים נוספים באותה הרוח. כשהילד מבקש מים, ממש מתחנן, היא צורחת עליו, אתה לא תקבל שום מים, אתה בעונש. בעיניי זו פגיעה בכבוד האדם. חכימי לא הצליחה ליצור קשר עם יתר הורי המשפחתון, ולכן פרסמה פוסט בפייסבוק בבקשה להמלצות על משפחתונים באזור, במטרה להגיע להורים אחרים במשפחתון. לא כתבתי את שם הגננת או את שם המשפחתון, וגם לא שיתפתי את תוכן ההקלטות, היא אומרת. גם בפני הורים מודאגים שפנו אליה בפרטי, היא לא חשפה את זהות המטפלת. ביקשתי שיכתבו לי בפרטי מי נמצא במשפחתון בשכונה מסוימת בירושלים, אבל כולם ציינו שמות שלא היו קשורים למטפלת הרלוונטית, והבנתי שיהיה קשה מאוד להגיע להורים הרלוונטיים. אז הוספתי את שם הרחוב, ובאמת כעבור כמה דקות פנתה אליי אימא, שילדתה הייתה רשומה על המשפחתון הנכון. היא הייתה בחרדה והתחננה שאומר לה אם יש בעיה עם המטפלת שלגביה הייתה לי הקלטה. הסכמתי להשמיע לה את ההקלטה מבלי לציין את שם המטפלת, והיא מיד זיהתה אותה, היא מסבירה. כשאותה אמא ביטלה את הרישום שלה למשפחתון בעקבות הפוסט של חכימי, המטפלת טבעה אותה על סך 200,000 שקלים, בטענה שבפוסט יש לשון הרע. היא דרשה ממני פיצוי של 140,000 שקלים תוך 48 שעות ופרסום התנצלות, מספרת חכימי. אמרה שפגעתי בשמה הטוב, אבל השם שלה לא נכתב ולא פרסמתי את ההקלטה. לא הייתי מוכנה להתנצל. פעלתי כפי שהייתי אמורה לפעול ולא הייתי עושה זאת אחרת. בינתיים, המשפחתון המדובר ממשיך לפעול כרגיל. התביעה השנייה שהוגשה נגד חכימי נוגעת לדבריה להקלטה הרבה יותר מזעזעת, ובאופן אירוני הסכום הנתבע גבוה פי שלושה, 600,000 שקלים. כתב ההגנה עדיין לא הוגש. במקרה הזה לדברי חכימי מדובר במשפחתון בפתח תקווה, הכולל חמישה תינוקות בני חצי שנה עד שנה וחצי, וממוקם בביתה של המטפלת. אמו של אחד התינוקות פנתה לחכימי, קיבלה את המכשיר ואת ההדרכה. האמא הקשיבה להקלטה למשך 10 דקות, ואז לא הייתה מסוגלת לשמוע יותר. היא אמרה לי, היא שמה אותו בחדר וסגרה את הדלת. הוא צורח את נשמתו, והיא לא ניגשת אליו. לפי חכימי הדמיון למקרה כפר יונה אינו מפתיע. הרבה עושות את זה, היא מסבירה. הן מכניסות אותם לחדר וסוגרות את הדלת, ובינתיים עושות מי יודע מה. ברוב המקרים ובשונה ממקרה כפר יונה, אומרת חכימי, המטפלות מוציאות את הילדים מדי כמה שעות כדי להאכיל אותם. לדבריה, תיקים כאלה לרוב נסגרים במשטרה, זה לא נחשב הוכחה להתעללות. גם הפעם חכימי לקחה את עצמה להזין להקלטה המלאה, שנמשכה 8 שעות. שומעים את המטפלת מכניסה 2 תינוקות לחדר. במשך כשעתיים נשמעות צרחות איומות. בשלב מסוים המטפלת מוציאה מהחדר תינוקת, ואז למשך 10 דקות שומעים את התינוקת צורחת. האם יש בסיס להשערתה של חכימי שהתינוקת הואכלה בכפייה? איך אפשר לדעת כזה דבר משמיעה בלבד? אני תוהה בפניה והיא מציעה שאקשיב בעצמי. בתחילת ההקלטה התינוקת מייבבת בשקט, והמטפלת צועקת, די, די, תפסיקי כבר! תפסיקי, די, תתנהגי יפה! התינוקת בוכה בקול רם יותר והמטפלת ממשיכה לצעוק. שקט! שקט! לרגעים הבכי נפסק מעט ואז מתחדש, הופך לצרחות של ממש ושוב משתתק לרגע. בשלב מסוים התינוקת נתקפת שיעול. ברקע נשמע קול של גבר ששואל אם זו שעה מתאימה לאכול. זה נמשך כך 10 דקות שנדמות לנצח. צרחות של בכי שנקטעות לרגע ואז מתחדשות, מדי פעם שיעול וקולות חנק. מצד המטפלת, מלבד צעקות על התינוקת שתשתוק, לא נשמעים כל דברי הרגעה או עידוד. לקראת הסוף היא אומרת, את חושבת שאני אוותר לך? אצלי אין ויתורים חמודה שלי. ואז היא אומרת, גמרה הכל. בהסכמת האם שביצעה את ההקלטה, חכימי השמיע אותה לשאר הורי התינוקות בפעוטון. היו כמה הורים שבאו אליי הביתה ושמעו אצלי את ההקלטה המלאה, היא מספרת. הם בכו בכי תמרורים, אמרו לי שהצלתי להם את הילד. בכתב התביעה שהגישה נגדה המטפלת, נטען כי חכימי האשימה אותה ברשתות החברתיות בהתעללות בילדים, אך לא צורפה לכך כל הוכחה. חכימי עומדת על טענתה שלא עשתה דבר מלבד להשמיע להורים את ההקלטה. לדברי חכימי, גם כאשר בבית המטפלת מותקנות מצלמות, בהתאם לחוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום מ-2018, פעמים רבות אין בכך תועלת. יש גננות שלא מפעילות אותן מלכתחילה, או כשהמשטרה בודקת מתברר שאין חומר מוקלט. במקרה הזה, מלבד סגירת 2 תינוקות בחדר למשך שעתיים, שלאורכן בכו בלי הפסקה, ומה שנשמע כמו אכלה בכפייה של תינוקת, חכימי מספרת שתינוק נוסף נשמע בוכה במיטתו זמן ממושך, ללא כל מענה. גם עליו היא צעקה. שקט, שקט, היא אומרת. זאת אחת ההקלטות הקשות ביותר שקיבלתי אי פעם, היא מציינת ומבקשת להדגיש שהסגירה בחדר והאכלה בכפייה לכאורה לא פחות גרועות בעיניה מאלימות פיזית. אני שומעת כל כך הרבה הקלטות, היא אומרת, ולפעמים כללות הן לא הדבר הכי גרוע. לשים תינוק צורח בחדר לבד למשך שעתיים ויותר, זו זוועה. את יכולה לדמיין מה עובר עליו? אני לא מבינה למה אנשים במדינה הזאת לא מבינים את זה. למה תיק תקוע בפרקליטות כבר 50 שנה? הנפש היא כלום ושום דבר? למה צריך שברים בגוף כדי להוכיח התעללות? מאות תיקים כאלה נסגרים בשנה, מאות, וזה לא מגיע לתקשורת. מהמשטרה נמסר בתגובה. בנוגע לתיק שנחקר בפתח תקווה, החקירה מתנהלת בימים אלו, ועם סיומה יועבר התיק לעיון והחלטת הפרקליטות. הנה, מציינת חכימי, כרמל מעודה מגישה עכשיו ערעור על כך שהעונש שקיבלה לא מידתי, כי הפגיעה הפיזית בילדים לא הייתה חמורה. ומה עם הנפש שלהם ושל ההורים שלהם? זאת ועוד לדבריה, גם מקרים שבהם יש עדות לפגיעה פיזית לא תמיד מגיעים לבית המשפט. היא מספרת על אמא מתל אביב שפנתה אליה, משום שחשדה שמשהו אינו קשורה בפעוטון שאליו היא שולחת את ביתה התינוקת. בהקלטה, שומעים שהמטפלת מפליקה לתינוקת, ואז שומעים את התינוקת צורחת. אבל אין צילומי וידאו, אז התיק לא זז, אומרת חכימי. בשיחה עם מם, השם המלא שמור במערכת, אמא של התינוקת, היא מספרת שמאז שהקשיבה להקלטה לפני כחצי שנה, היא לא מצליחה לישון בלילה. יש לי צלקת קשה, היא מודה. באופן מחריד זה כבר המשפחתון השני שאליו מם שולחת את ביתה עם מכשיר הקלטה, וגם בפעם הקודמת מה ששמעה גרם לה למהר ולהוציא ממנו את הילדה שלה. במשפחתון הראשון היא מספרת, הבת שלי הייתה בת 5.5 חודשים. חשדתי שמשהו איננו קשורה כי היו פערים בין מה שהמטפלת סיפרה לבין ההתנהגות של הילדה. בהקלטה שמענו שמשאירים את התינוקות לבד בחדר למשך שעות בזמן שהם בוכים וצורכים, ואף אחד לא נכנס ולא מתייחס אליהם. למשפחתון החדש מם הגיע בעקבות המלצות חמות של הורים בשכונת מגוריה בתל אביב. בגלל הניסיון הקודם שלה, היא ציידה את ביתה במכשיר הקלטה כבר אחרי שבוע, למרות שלא הבחינה בשום דבר חשוד. ההקלטה הייתה הזויה, היא אומרת בכל חנוק מדמעות. כמעט שלא שומעים ילדים אחרים במשך היום. אני לא יודעת איפה הם היו. אין שום מזכור לאוכל או מים, אין שום יחס, לא הפגנות חיבה, לא משחק. שומעים ברקע תוכניות טלוויזיה למבוגרים. מם מתארת את ביתה, שהייתה אז בת 8.5 חודשים, כתינוקת ערנית ופעילה עם מזג נוח מאוד. אחרי שלא קיבלה כל יחס במשך שעות ארוכות, היא התחילה להתבכיין קצת. ואז שומעים את המטפלת צורחת עליה, ומשהו שנשמע כמו חוותה, ואז צרחות חזקות יותר. לדברי מם, התינוקת, שבאותה העת עוד לא זחלה או עמדה, חזרה הביתה עם סימן כחול ברגלה. בשני המקרים מם הגישה תלונה במשטרה. הראשונה נסגרה לפני חודש מחוסר ראיות, והשנייה מחכה בפרקליטות כבר 4 חודשים. נתתי למשטרה הרבה חומר לחקירה, שמות של אנשים שעבדו איתה למשל, אבל הם לא יצרו איתם קשר. רק חקרו אותה פעם אחת והעבירו את התיק לפרקליטות, ושם זה עדיין עומד. המשפחתון ממשיך לפעול כרגיל. מהמשטרה נמסר בתגובה. חקירה בעניין התלונה שהוגשה בתל אביב הסתיימה וחומרי החקירה הועברו להחלטת הפרקליטות כמקובל. המשטרה תמשיך לבדוק ולחקור כל חשד להתעוללות בקטינים ובחסרי ישע במטרה להגן עליהם ולמנוע פגיעה בהם בכל זמן ובכל מקום. מהפרקליטות נמסר בתגובה. התיק המדובר הועבר אלינו לפני חודש ונמצא בבחינה. התיק הזה ייסגר, חוזה חכימי, והמטפלת תמשיך לעבוד. זה מה שקורה ברוב המוחלט של המקרים. מגדלים פה דור שלם שעובר התעללות ולאף אחד לא אכפת. לדברי חכימי, גם האנישה הקלה של הגננות היא חלק מהבעיה. שמעת על המקרה של הסייעת מהפולה, הסייעת לילך אמסלם שהורשעה בתקיפה של 4 פעוטות. ראו במצלמות דברים מזעזעים, ועדיין ההורים נגררו במשך 2 בבתי משפט, ועכשיו היא קיבלה רק 3 חודשי עבודות שירות. ואילו עבודות שירות? במתנס שאליו מגיעים ילדים קטנים. חכימי היא אנציקלופדיה מהלכת של מקרי התעללויות בגני ילדים. במשך השיחות איתה היא שולפת מהזיכרון בזה אחר זה מקרים שונים שהתפרסמו בתקשורת ומזמן נשכחו מרוב הציבור, מציינת את השנה שבה נחשפו ומתארת אותם לפרטי פרטים. אני לא יודעת איך היא ישנה בלילות, אומרת מם על חכימי. מה ששומעים בהקלטות נכנס לך לראש וללב בצורה שאת לא יכולה להבין. מה שהיא עושה זו שליחות, היא המלאכית שלנו. אני לא יודעת איפה הייתי בלעדיה. בזמן שאנחנו מדברות, הוואטסאפ של חכימי עולה על גדותיו מרוב הודעות של הורים. היום הכניסו לגנים 30 מכשירי הקלטה, היא מסבירה. כולן כותבות לי שהן בלחץ שהגננות יתפסו את המכשיר, ואני מרגיעה ומחזקת. וישנן גם כאלה שהקשיבו היום למה שנכנס אתמול, והן אומרות שהן שומעות צעקות ומבקשות שיגיד להן אם זה תקין. האמת היא שאין לי כבר כוח. אז למה את לא מפסיקה? בכל פעם אני חושבת שהנה, אני רק אעזור ל-30 האלה ואוכל לנוח. אבל אז מגיעות עוד פניות. זה רק הולך וגדל ואני לא יכולה שלא להיענות. אני מחפשת ארגון או עמותה גדולה שיכולה לאמץ את המיזם שלי, גם כדי שתהיה לי הגנה משפטית, כי התביעות האלה ממוטטות אותי, וגם כדי לקבל תמיכה כספית כלשהי. אני לא יכולה להמשיך לעשות את זה לבד. אם תזכה למצוא מעטפה ארגונית שתאמץ אותה, חכימי מוכנה להמשיך במרדף אחרי גננות מתעללות כל חייה. יש מעט אנשים שמסוגלים לעשות את זה, היא אומרת. איך את מסבירה שדווקא את מסוגלת? הדברים שעברתי בחיי חישלו אותי, ומעבר לזה, אני אדם מאמין, ואני חושבת שלכל אדם יש את השליחות שלו. זאת השליחות שלי. ילדי ההפקר, כתבתה של נועה לימוני, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.